בשיעור זה אנחנו נעסוק בשלושה עניינים עיקריים. דבר ראשון, נעסוק במה שאנחנו מוצאים ברמח"ל, שלפעמים הוא מדבר על הטוב, הוא אומר, הוא משתמש בביטוי טוב ממש. ולפעמים הוא משתמש בביטוי רע, הוא אומר רע, בלי לומר ממש. מה ההבדל? מדוע לפעמים הוא אומר טוב ממש, אבל לגבי הרע הוא אומר רע, בלי לומר ממש. אף על פי שיש מקומות שהרמח"ל מדבר על רע ממש, אבל עדיין נשאר מקום לדרשה. הנושא השני הוא המאמר המובא בסוף הספר הקדוש איגרות פתחי חוכמה ודת, סעיף נ"ה, ושם הוא מדבר, רמח"ל מדבר על שלוש ידיעות יסודיות בעניין בריאת העולם והגבלת הסיבות האלה, לתחומים שבהם שבקבלה. אנחנו נתמקד בעיקר על שתי הסיבות הראשונות המובאות שם, ובעיקר נלמד, נשים דגש על הכוונה השנייה שמובאת שם, שהיא רצון השם להיטיב. חלק השלישי של השיעור ידבר על הספירות. אנחנו נלמד בעניין המשנה בספר יצירה, ששם מובא שמספר הספירות הוא 10, ושם כתוב 10 ספירות בנימה, 10 ולא 9, 10 ולא 11. גם בעניין הספירות נלמד הקבלה בין הספירות לבין אברי הגוף, גוף האדם. ועוד בעניין הספירות נלמד למה נאמר שכאשר מונים את ספירת הכתר, לא מונים את ספירת הדעת, וכאשר מונים את הדעת, לא מונים את ספירת הכתר, כביכול, כאילו בגלל שאנחנו רוצים שיהיה דווקא 10 ספירות, ואם נמנה את שתיהן, גם ספירת הכתר וגם ספירת הדעת, נמצאנו מול 11 ספירות. עוד נלמד בעניין הספירות, למה כתוב בזוהר שנצח ועוד טרפ על גדי גופה, כלומר למה נצח ועוד לפעמים נחשבים לשתי ספירות, ולפעמים נחשבים נצח ועוד לספירה אחת בלבד. מתי נחשבים לספירה אחת ומה הסיבה לכך? עוד בעניין הספירות, נלמד בעניין ההגבלה בין הספירות למספרים. הקבלה הזאת, הלימוד בהבנה, הקבלה הזאת היא תשמש לנו יסוד להבנה מה שכתב ברמח"ל בתחילת הכללות העילון הקדוש. הוא מביא, רמח"ל כותב שעשר מדרגות הן מידתם שאין להם סוף. מה פירוש עשר מדרגות הן? כלומר עשר. ואיך, מה הכוונה שלו כשאומר מידתם, מידה של עשר ספירות, עשר מדרגות האלה, מידתם שאין להם סוף. איך להבין את זה? בסוף השיעור אנחנו נקפוץ לים ואנחנו נתחיל להיכנס ממש באוצרות חיים, הטקסט עצמו, נוסח אוצרות חיים. אני מזכיר שם מספרי שורות, ואלו שורות לפי הקובץ וורד שאני מצרף לשיעור, ולנוחיות הלימוד אני יכול לדבר על כל שורה ולתת נגיד את המספר שלה. טוב, אנחנו ממשיכים את השיעור. היום יום ראשון היה מתוכנן להיות שיעור באוצרות חיים, כלומר להיכנס בתוך בגוף הספר ולהתחיל את הכתוב, לפרש, לקרוא ולפרש מה שכתוב. אבל ביום חמישי בשיעור הכללי לא הייתה הקלטה טובה בסוף השיעור, ולכן אנחנו נחזור עכשיו בדרך קצרה כמה שאפשר, מדויקת וקצרה כמה שאפשר, באופן שמי שיבוא אחר כך ולא שמע את הסוף של השיעור של יום חמישי יוכל להבין על מה מדובר. כן, כמה נקודות שאנחנו הזכרנו, אני לא אחזור על כל מה שאנחנו פספסנו בגלל ההקלטה שלא הייתה כל כך טובה, אבל הדברים העיקריים תחזור עליהם בעזרת השם. הזכרתי על הטוב ממש והרע שהוא לא נקרא רע ממש. אמרתי שבספר הקדוש מסילת ישרים הוא מדבר, כאשר הוא מדבר על הטוב, הוא מדבר על הטוב ממש. יש מציאות של טוב ממש. אבל כשהוא מדבר על הרע, הוא לא מדבר על רע ממש. הסיכום הוא שאין רע ממש. כן, אנחנו רואים עכשיו בתף הזה של הנספחים, ספר מסילת ישרים פרק ג', אז אני קורא את הלשון של הרב. הרב מצטט פסוק במזמור קד, תשת חושך והיא לילה. זה הפסוק. המסילת ישרים ממשיך, מסביר ואומר, לפי חכמים, לפי מה שאמרו חכמים, מה זה תשת חושך והיא לילה, מה זה לילה? זה העולם הזה שדומה ללילה. עכשיו הרב שמע במסילת ישרים, ממשיך ומסביר. שני מיני טעויות אפשר לו לשיגרום לעין האדם חושך הלילה, כלומר. טעות הראשונה היא או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, בגלל החושך לא רואים את העמוד, ואז נפגע בעמוד, קבל מכה. זאת הטעות הראשונה, לא רואים את המכשול כלל. טעות השנייה, טעות ב', או שיעצה אותו, כלומר שהחושך הלילה יטע את האדם, עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כלומר, הוא רואה שיש משהו, אבל האיכות של מה שהוא רואה לא ברורה לו. הוא חושב שזה אדם, הוא רואה שזה עמוד, זה בדיוק להפך. אז עכשיו הרב מדבר על הטעות הזאת השנייה. והטעות השני הוא קשה מן הראשון. למה? הוא שמטה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב. אנשים שיכולים להסביר לך ששלב העוונות שלהם זה מצווה גדולה מה שהם עושים. אז הוא רואה את הרע כאילו הוא מעשה טוב. יש עיקרון גדול בעצות של רבי נחמן מברסלב, אבל השם הוא מדבר על מצוות שהן לא מצוות, שהן עבירות שמתחפשות במצוות. אדם חושב שהוא עושה מצווה גדולה, שהוא כתוב, הוכיח תוכיח את אמיתך. אבל למעשה הוא מוכיח את אמיתו, והוא גורם לו לחטוא עוד יותר. על כותנים, ראייתם מביא אותם לראות הרע, כאילו הוא ממש טוב, שימו לב למילה ממש, והטוב כאילו הוא רע. הרב לא אומר רע ממש. אנחנו השתמשנו בדוגמה הזאת כיסוד לעיקרון הזה. אין רע ממש בעולם. כן, כן, אך כך כתוב, כתוב בדף שלנו, ספר קלח פתחי חוכמה, פתח דלת. אני אקחה את כל הפתח, כי כשלעצמו הוא נפלא כמובן, כמו כל הפתחים. הרב אומר ככה, בספר קלח פתחי חוכמה, פתח דלת. זה לא שנה פתח עצמו. למה אני אומר זה לא שנה פתח עצמו? כי בקלח פתחי חוכמה יש שני חלקים עיקרים. יש קלח פתחים, ועל כל פתח הרב כתב האריכות, אריכות לשון להסביר את הפתח. מסורת היא שזה הרמח"ל עצמו כתב את הפירוש של הקלח פתחי חוכמה, כמו שמביא בסוף מאמר הוויכוח, שקוראים לו גם כן חוקר ומקובל, שהמקובל מוסר לחוקר, כלומר לפילוסוף, המקובל מוסר לו את הספר כללות האילן, שזה ספר שהוא כולו מדבר על מבנה העולם הקבלה, ספירות, העולמות, פרצופים וכדומה, כמו שנלמד. והחלק השני זה הספר השני שהמקובל מוסר לפיקח, לחכם, לחוקר, זה הקלח פתחי חוכמה. הוא מוסר לו, ככה כתוב בספר, שהוא מוסר לו את הקלח עצמו, דיינו הפתחים, ומוסר לו גם כן את הפירוש. אני אומר זה, לא סתם אני אומר זה, כי יש דעה שהפירוש לא נכתב על ידי רמח"ל עצמו, אלא על ידי תלמיד גדול שלו, אחד כנראה תלמיד גדול שלו, לידי רבי קוטיאל גורדון עליו השלום, שהיה גאון אדיר. וכל פנים לענייננו, מי שנכנס בתוך לימודי רמח"ל, הוא רואה בבירור שהתורה הזאת של, של, של הפירוש, היא תורתו של רמח"ל, כך שאנחנו מתייחסים לזה כדברי אלוקים חיים, ללא שום פיקפוק. כן, פתח דלת, רצה, שורה מתחילה במילה רצה. רצה האינסוף, כן? אנחנו נזכרנו שהאינסוף רוצה. וכל מה שהוא יכול לרצות, אנחנו קוראים לזה אינסוף. רצה אינסוף ברוך הוא להיות מטיב הטבה שלמה, שלא יהיה אפילו בושת למקבלים אותו, את הטוב הזה, את ההטבה הזאת. ושיער לגלות בפועל ייחודו השלם, מה פירוש ייחודו השלם? שאין שום מניעה נמצאת לפניו. כן, זה שמת פתח הראשון בקלח, ייחוד השם יתברך הוא שרק רצונו יתברך הוא נמצא. טוב, אני חוזר על הפתח דלת, פתח דלת בקלח. רצה האינסוף ברוך הוא להיות מטיב הטבה שלמה, שלא יהיה אפילו בושת למקבלים אותו, כלומר את ההטבה הזאת, את הטוב הזה. ושיער, שיער בלועזית זה להסתימה, לשון שיעור, להסתימה. ושיער לגלות בפועל ייחודו השלם, שאין שום מניעה נמצאת לפניו, ולא שום חיסרון. לכן, שם ההנהגה הזאת שהוא מנהג, שבה יהיה בפועל החזרת הרע לטוב,
דיינו, במה שנתן בתחילה המקום לעשות את שלו, כמו שהזכרנו אתמול בספר דעת ובנות, הוא מביא כמו שמחזיקים כלב בחבל, ובעל הבית הוא יודע בדיוק מה האורך של החבל הזה. הוא מחשה לכלב ללכת לעשות, להשתולל, לעשות מה שהוא רוצה, אבל לא יותר מילימטר אחד מהאורך של החבל. ככה, בדמיון זה, הקדוש ברוך הוא נותן לרשעים לעשות את מה שהם רוצים, כביכול שהם רוצים, כביכול. אבל אנחנו קוראים לזה מה שהם רוצים, כי יש להם בחירה. אבל הקדוש ברוך הוא שם גבול לאפשרות, ליכולת של רשעים לעשות את מה שהם מתאבים לעשות. יש גבול. שם בשום אופן לא יכולים לעבור את הגבול הזה. לכן, שם הנהגה הזאת, שורה שנייה באמצע, לכן שם הנהגה הזאת שהוא מנהג, שבה יהיה בפועל החזרת הרע לטוב. דהיינו, במה שנתן בתחילה מקום לרע לעשות את שלו? אם כן, יש רע? נתן לרע לעשות את שלו. אנחנו מסתכלים בפועלתם של רשעים, שלום רשעים הרעי, אני רואה שהם עושים רע ממש ומצליחים. ובסוף הכל, כבר כל קלקול נתקן, כלומר יתוקן. שימו לב עכשיו למשפט. וכל רעה חוזרת לטובה ממש. הדגש פה על ממש. כי קודם יש בחינה כזאת שקוראים לזה טוב ורע, ששם הרע מתנגד לטוב. איזה הנהגה הזאת? זה הנהגת המשפט.
טוב לצדיקים ורע לרשעים. ויש הנהגה אחרת?
שהוא הטוב, הוא קוראים לזה, הרמח"ל קורא לזה, זה בשני תורים, ההטבה השלמה או ההטבה הגמורה. וזה הנהגה של עריך. אנחנו נלמד את זה, זה הנהגת הייחוד. על כל פנים, שם אין רע כלל, וכי הכל הוא טוב ממש. זאת אומרת שיש שתי בחינות בגילוי ההטבה. כידוע שמה בעריך הנפין, כשהוא מגלה את הזקן שלו, מגלה את המצח שלו, כן? בחיית הרע והקירת הרע, הקטיפות. על כל פנים, לענייננו, יש מציאות של גילוי הנהגה מסוימת, וכל הרעה חוזרת לטובה ממש, נקודה. ועליה הייחוד מתגלה, שהוא עצמו תענוגן של נשמות. כן? זה אסמכת למה שאמרנו אתמול ביום חמישי, רק הועיל ואתה לידן, שימו לב מה שאומר פה, גילוי הייחוד, שהוא עצמו תענוגן של נשמות.
זה לא בעולם
שלנו. אתה אומר, זה לא בעולם שלנו. אתה אומר גם כן בעולם שלנו. מה אתה אומר, קובי?
חלק, נשמה,
נשמה. נשמה. בסוף, בתחילה, של מסילת ישרים, בפרק א', חובת האדם בעולמו. הוא מביא, הרב מביא שהמטרה של כל הבריאה הזאת, רצה הקדוש ברוך הוא שאנחנו נתענג. תענוג. התענוג הזה, לפי המשך הדברים יוצא, ששמע במסילת ישרים, התענוג הזה, הוא לא בהכרח בעולם הזה. הפוך.
והרי הלשון במסילת ישרים, בפרק א', בבירור כלל חובת האדם בעולמו בתחילת הפרק. והנה, מה שהורנו חמים זכרונם לברכה, הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצוא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא נברא בהכנה המסתרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה עולם. כן, מסילת ישרים אומר בפירוש, שמקום העידון הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתענג, הוא בעולם הבא.
לפי הדעת בנות וכמה הספרים, זאת אומרת, הגוף מבקש דברים. אוכל,
יש, במסילת ישרים הוא מדבר בשני מקומות. בשני מקומות הוא מדבר, בשני מקומות עיקריים מדבר על החומריות והגופניות. בהתחלה, הוא מדבר על המניות של הזהירות וכדומה, שהן המניות האלה נובעות מהחומריות. אבל בסוף הספר, במדבר על הקדושה, הוא מדבר, הדבק בלוהב, ככה לרשנו בפרק קבע, הדבק בלוהב, כל ענייני הגשמיות הופכים להיות ענייני קדושה ממש. ושם הוא מביא שהחומריות היא בעצמה עולה, כמו שכל ידוע, במקום שאדם אוכל חזה שלום דבר שהוא לא טוב, הוא יורד למדרגת הלא טוב, כל מה שאדם עושה והוא אוכל אכילתו כמו שמובן כקורבנות וכאישים על המזבח. טוב, אבל נחזור לענייננו. מה שרציתי לומר, שבמסילת ישרים הוא מביא את התענוג, שכל מה שאנחנו פועלים, כל מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שניתן לקדוש ברוך הוא, ניתן לו לשם יתברך הזדמנות לפעול נהיה שותפים איתו בתוכנית שלו, לפעול לעשות לנו טוב, להטיב לנו. אבל הוא לא אומר מהי הטבה הזאת. פה, בפתח דלת, בקלח, הוא מביא מהי, מהו התענוג הזה. והרי הייחוד מגלה שהוא עצמו תענוגן של נשמות. טוב. הדבר השני שהזכרתי זה בניין ההטבה. הרב מביא בסוף איגורות פתחי חוכמה ודעת, שלוש ידיעות, שלושה תחומים בקבלה שהם מקבילים לשלוש ידיעות בכוונת הבריאה. ואומר זו לפני מזו. כלומר, ידיעה זאת לפני מידיעה זאת, וידיעה זאת לפני מידיעה זאת. וכן שלוש כוונות בבריאה, שלושתן, הם זו לפני מזו. הרב אומר, ידיעה א', הכוונה השטחית הוא שהמעציל יתברך שמו, ברא את עולמו כדי לתת מקום לתוארים שלו. כלומר, כמו שכתוב ברש אוצרות חיים, שהוא תיקרא רחום וחנון וערך הפעמים, כמו שאנחנו נלמד את זה בפנים, ממש בהתחלה של אוצרות חיים כמו שנלמד. זו הידיעה הראשונה. הידיעה שנייה, ידיעה שנייה, ב', ידיעה השנייה בעניין הכוונה הוא, כוונת הבריאה, שהמעציל יתברך שמו, ברא את העולם להטיב לנבראים הטבה שלמה, שיקבלו בזכות ולא בצדקה. יש מסכת עולה בירושלמי, דבר שמה שמי שאוכל ממה שהוא לא שלו, מתבייש להסתכל בפניו. אז כזו ברוך הוא ברא עולם, אנחנו נראה את זה גם כן בשיעורים של יום חמישי, ברא עולם בלתי שלם, שהציפייה, הראייה מרחוק, לשלמות הזאת היא נפלאה. חזרת כל הבריאה לטוב. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אדם שותף לבריאה הזאת ולהגעה, לסיום, לברכה, למוגמר שהכל הכי טוב, הכל. כן? וכשנלמד זה בקלח, זה פתח קוף קף ה. יש שני סדרים בדעת. יש לפעמים זרן פין ותשע ספירות. ככה זה השתלשלות, תשע ספירות. והנוגבה, מלכות האחרונה, וזה סדר של השתלשלות. אבל הנהגת הדעת היא כאשר הם שווים זה עם זה, כמו שיש חמישה חסדים, כמו שיש חמש אצבעות, חמש אצבעות. ואנחנו נלמד את זה גם כן בסוף השיעור הזה, בעניין הזה. אתה, כדי לבנות משהו מיוחד, אתה צריך את שתי ידיים שלך, והדבר יכול להיות שלם, כמו שנלמד בסוף השיעור, אני מקדים את הדוגמה, אבל זה נשתמש בדוגמה הזאת בהמשך. יש לפעמים במקרא, המזמור עין ג' למשל. למשל במקרא אתה רואה שהמילה עין, או עיניים בלשון רבים, כמו אומרים בזה בצרפת, בארץ, דקלינזון. הפועל זה פועל יחיד, במקום להגיד הם אכלו, אומר הם אכל. אז זה דבר, במקום להגיד העיניים ראו, אומר העיניים ראה. או יש את זה הרבה באיברים הזוגים, לגבי האיברים זוגים במקרא. למשל, בעניין החלל, כן, עגלה ערופה, הזקנים היו אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. את המילה שפכו, הקרא הוא שפכו. הכתיבו ידינו, בשון רבים, לא שפכה, בשון יחיד. כן? כתוב לגבי הידיים של משה רבנו, כתוב, ויהי ידיו אמונה. היה צריך להגיד, ותהיינה ידיו אמונה. כתוב בשון יחיד, ויהי. אנחנו נראה את זה למה עוד מעט, אבל קצת מתחילים לנגד בעניין שיש הנהגה מסוימת שכדי שתהיה שלמה צריך שיהיה משפיע, למשל צד ימין, יד ימין למשל, והמקבל, למשל צד שמאל, יד שמאל, הם יהיו שווים מבחינת מה שכתוב בשיר השירים. כתוב יונתי תמתי, יפתי יונתי תמתי. אז המדרש אומר, החמים אומרים במדרש, אומרים תמתי תאומתי. הם מוסיפים חכמים ואומרים, לא אני גדולה ממנה, ממך, ואת לא גדולה ממני. זאת אומרת שיש הנהגה כזאת שיש שותפות. כך בבריאת העולם, בבחינה הזאת של השותפות, הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה שותפים לו, למטרה שלו. מהי המטרה שלו? הוא רצה להיטיב. לכן אנחנו צריכים לעשות השתדלות אדירה, לתת אפשרות וכלים שהקדוש ברוך הוא יטיב לנו כמו שהוא רוצה להיטיב לנו. זה כמו סתירה ששמעתי מפי חכם על מצוות ישרים, אומר מצד אחד, אומר שתכלית להתענג. מצד שני, אתה אומר שכל עוד שאדם עובד לעצמו, סוף סוף, זה לטובת לענת עצמו עובד. כן? אז יש כמו סירה כזאת. תראו את זה בשנים, כשנלמד בלי נדר, במסילת ישרים, הדברים יתבררו יותר. על כל פנים, זה בדיוק העניין, שלהיות שותף לקדוש ברוך הוא, שהוא לתת לו אפשרות על פי העקרונות של הבריאה, שקוראים לזה מתקלה כמו שנלמד, על פי עקרונות המתקלה, שיוכל להטיב לנו, כי אנחנו יחדנו את הכלים. המתקלה שהקדוש ברוך הוא מתיב, הקדוש ברוך הוא מתיב בעתם להכנת האדם את הכלים לקבל את ההטבה הזאת. הוא יכול להטיב יותר, אבל לא ככה הוא רצה. הוא רצה להטיב בעתם להכנה שלנו. אז אם כן, זה ההטבה שמדובר פה בידיעה שנייה. ידיעה שנייה בעניין הכוונה הוא שהמעציל יתברך שמו ברא את העולם להטיב לנבראים הטבה שלמה שיקבלו בזכות ולא בצדקה. ועל כן צם כל הסדר הזה, הגדול הזה, סוף סוף אחר רע בא הטוב. זה הסדר הזה. קודם כל אחר הרע בא הטוב. והסדחה אחר רע נאבדת והקדושה נשלמת. ואז יקבלו כל הנשמות בזכותם. זה כל העניין הזה. אתה רואה? מקבלתן של נשמות שזה... כן, כן, נכון. וכן הוא צריך שלפעמים תשלוט הסדחה אחרה או האומות העולם עד שיתארו ישראל. ואחרי זה, כלומר, בגלל זה, בעקבות לכך, להנהגה הזאת, נמשך הנהגות שכל המרות, מרות, לא יודע. ומי שלא הגיע לידיעה הזו, הזו השנייה, כלומר, נקרא שלא הבין כלום, פה זה טעות, שלא הבין כלום. ואמרנו גם כן בעל פה, אנחנו בלי הטקסט כתוב, אבל אמרנו בעל פה שהידיעה השלישית היא ידיעה של האמונה, שסוף סוף מה שהיה היחס שלנו לספירות, זה גילוי פרטי, של גילוי של כוח פרטי שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות. אבל זה לא לתפוס אותי בלשון כרגע, כי אני חייב לא לדייק כרגע. אבל בסוף יחזרו כל הספירות להיות ממש מובלעות בתוך האינסוף. אני לא רוצה לקלט את זה כל כך עכשיו. על כל פנים, הזכרנו את העניין, כי אנחנו נלמד את זה כשנלמד יותר בפירוש הארוך על אוצרות חיים, כשאנחנו נראה באוצרות חיים פירוש על הדף. טוב, זה הדבר השני שרציתי לומר. והשלמנו מה שאמרנו בעל פה בשיעור ביום חמישי ולא הצלחנו להספיק, לא הוקלט טוב. טוב, לגבי עכשיו הספירות. הספירות יש להם שמות. אמרנו בקווים כללים מאוד שמה שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות, קוראים לזה ספירות. מה שהוא יכול לגלות, אין לנו בזה שום השגה, אין מבחינת הכמות ואין מבחינת האיכות. אנחנו לא מכירים את מה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, יכול לחשוב, יכול לחצות. כמו שאומר גם בדעת תבונות, שאם היה רוצה, יכול לברוא בריאות גדולות, אדירות, שאין להם סוף. כי טבע אין סוף, להשפיע כפי מה שרוצה, הוא יכול להשפיע דברים שאנחנו לא מסוגלים להבין. טוב, אבל הספירות הוא מה שרצה על ידי פעולת הצמצום. הוא מה שרצה לגלות ואכן גילה בפועל. כן, הוא מביא כך בקלח ופתח, hey, הספירות הם אורות שניתנות להיראות, מה שאין כאן אין סוף ברוך הוא, שהוא לא ניתן להיראות. והדגש שמה הוא מביא בפירוש, שניתנות להיראות, הספירות הן הערות שניתנות להיראות. פירוש לא שבטבעם הם חייבים להיראות. גם זה הוא רצה. הוא יחשה לבריאה שהוא קרא, לבריאה, לקבל מאור הספירות שלו באופן שיראו, שאנחנו נוכל לדבר על מידת הדין, מידת הרחמים וכו'. על כל פנים, על הספירות עצמם אנחנו נעריך בשיעורים הבאים, אבל נסתפק כרגע בכך שיש במקובל 10 ספירות, כמו שכתוב בספר הקדוש, ספר יצירה. כתוב שם 10 ספירות בלימה. בלימה כלומר שהם קיימים, אבל אנחנו לא יודעים מה המהות שלהם. בלימה זה פסוק בשם זה מופיע באיוב, כן. הקופנים בספר יצירה, התנה הקדוש, אנחנו מתייחסים לספר יצירה כאל משניות, ברייטות, ברייטה. אז הוא אומר, 10 ספירות, 10 ולא 9, 10 ולא 11. כן, קיים עליו שיש לנו 10 ספירות. והם, נגיד את השמותם, ואנחנו גם נקדים, שהספירות האלה, הם כמו פירוש למה שכתוב בתורה הקדושה, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בצלמו. אז הוא, יש לו גילויים, קדוש ברוך הוא גילה, כמו חלקים, זה לא חלקים. הוא רצה מה שרצה לגלות בעשר אופנים שקוראים להם 10 ספירות, ואדם שהוא בדמות, בצלם אלוקים, גם הוא יש לו כמו 10 מקומות בגוף שלו, 10 איברים בגוף שלו, שהם כמו מחכבה לאותם הספירות. וכך אנחנו חוזרים לרעיון שאמרנו פעם שעברה, שהעולם בדמות האדם האדמה, התורה בדמות האדם, צריך למצוא הכל אחד, כמו שמביא את זה בקינת השם סבקות, ושם הוא מעריך, הוא מביא את זה, ושם דברים נפלאים כדחקו בקודש. על כל פנים, 10 ספירות כנגדם, נגיד מילה פשוטה, כנגדם יש בגוף האדם, או באדם, 10 איברים, 10 מקומות, 10, כמו שנראה תכף. כתר, השמות של הספירות זה כתר, חוכמה, בינה, ואלו הם ספירות של הראש. כתר, חוכמה, בינה. אנחנו נוסיף עוד כמה ספירות. ספירת הדעת, אנחנו נראה שזה לא שפה ממש. זה לא שפה. ספירת הדעת היא כנגד החלק הכי תחתון, הכי תחתון של הגולגולת, מצד האחור, כשאדם עומד, החלק הכי תחתון של הגולגולת זה כאן, כנגד קשר של תפילין.
התת מודע, מעניין.
הקופנים... מסרבלים? לא יודע. הקופנים, עצם הגולגולת, אבל פה אני מדבר על עצם הגולגולת. הקופנים, סרבלים זה מוח ממש. יכול להיות שזה כמובן, זה קשור כאן, ודאי, כן. הקופנים, זה קוראים לזה דעת, אם כן. כתר, זה עצם הגולגולת, ולא אמרנו כמה פעמים שהכתר הוא כפול, כמו שהמלכות היא כפולה. יש כתר של האדם עצמו שהוא שייך לגוף האדם, וזה הגולגולת, עצם הגולגולת. יש עוד בחינה אחרת של הכתר שהוא בכלל לא, קשור, לא נמצאת בתוך גוף האדם, אלא בא מלמעלה ומונחת על גוף, על ראש האדם, זה גם כן כתר, זה כתר התרה, עשויה מזהב וכו'. טוב, על כל פנים בעניינינו זה יש כתר, רק שבכתר צריכים תמיד לזכור, כתר יש תמיד שתי בחינות בכתר. טוב, כתר, חוכמה ובינה כנגד שני המוחות ימין ושמאל, דעת כנגד עצם הגולגולת המקום התחתון, ויש הגוף של אדם עצמו, כל הגוף של אדם עצמו, למטה מהדעת, כלומר מהגרון ולמטה, הוא נקרא בכללות תפארת, ונקרא בפחתות 6 ספירות התפארת, למה קוראים להם, למה מייחסים אותם לתפארת? כי התפארת זה לשון כמו פערים, פערות, שזה כמו ענפים של העץ. יש מביא בספר התניה שהעניין של התפארת זה לשון גם כן של בגדי תפארת, שהם בגדים שתפורים מבגדים מכמה צבעים. הרעיון הכללי הוא שמידת התפארת היא מידה של הסתעפויות. וכולם בתכלית ההסתעפויות נקרא בספירה אחת בשם אחד של תפארת. הסתעפויות זה להגיד de divergence vers plusieurs côtés. Comme au Saif, Saif, Ref, Bet, Gimel, à savoir, Perek, Mistaif, il y a chose propre, Saif, 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 Kacha, Begel, Mistaif, Mizat, Tatiferet. Chech, Sfirot, Tatiferet, Hem, Keneged, Haïvarim, Chez Mistaafim, comme au Anafim, Mitoch, Gouf, 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 Chez l'Adam. Daïnou, Mergaron, Vatiou, Magouf, Ad, Lifne, Everamin, Chez l'Adam. Ken. אז שש ספירות, השם שלהם וההגבלה שלהם לעברי הגוף הם ככה, חסד ימין, זרוע ימין. מאיפה זה מתחיל? קוראים לזה מהכתף. לא נדייק עכשיו בלשון, אבל מהכתף. גבורה זה יד או זרוע שמאל, גם כן מהכתף, כמו אנחנו נלמד את זה בזאת השם. הגוף התפארת, לעניין זה, כשלעצמו נקרא גם כן אחד מהקצוות של הגוף, קוראים לזה... שש ספירות האלה, חסד, גבורה, תפארת, וגם הספירות התחתונות למטה מגוף האדם, הם שש, המספר שלהם שש, קוראים להם שש קצוות, לשון קצה. אם כן, לעניין, המניין שש קצוות, או שש, נגיד עכשיו בינתיים רק מהמילה שש קצוות, התפארת הוא לא קצה, הוא המרכז, הוא היסוד של כל הבניין, הוא נקרא גם כן קצה אחד, אם כן, יש לנו חסד גבורה תפארת, עם 3 ספירות של הגוף, וצריך עוד יסוד כנגד רגל ימין, רגל שמאל ועבר המין. אם תספור אותם, כמה יש לנו כבר 6? אז אם כן, בינתיים נתייחס לכתר ולדעת כעצמות אחד. אני כבר חייב להקדים כדי שהמספר יהיה ברור, שפנימיות הכתר זה הכתר, חיצוניות הכתר זה הדעת. פנימיות הכתר, אבל פנימיות מונים את הכתר כפנימיות של מה? עם הזמן. והדעת חיצוניות שלכם. אבל מה שחשוב לנו, זה נפקא מינה למי שכבר התקדם ולמד בעניין שבירת הכלים, שלפעמים כתוב ששבירת הכלי של הנקודים מתחיל מן החסד. לפעמים כתוב שמתחיל מן הדעת. אז צריך להבין, מתחיל מן הדעת ומהחסד. אבל אם מדובר על כלי, באמת הכלי של הדעת הוא כלי של עצם, עצם, זה ממש כלי ממש. עצם הגולגולת למטה. טוב, עכשיו, בנוסף על זה, למה הזכרתי עניין זה שכתר ודעת הם שניהם מכוונים כאחד? לענייננו, תכף נסביר מה, מתי מונים את הכתר, מתי מונים את הדעת, זה לשון הרב בישראל בכמה מקומות. כאשר מונים את הכתר, לא מונים את הדעת. כאשר מונים את הדעת, לא מונים את הכתר. אבל למה זה ככה? מבחינה אריתמטית, מבחינת חשבון, זה מסתדר. אתה, יש לך פה 10 ספירות, אתה צריך להיות 10 ספירות, לא 11. אנחנו נדון בעניין הזה. נחזור לעניין. המלכות, בספירה האחרונה, היא כנגד עטרת היסוד. בסדר? כנגד עטרת היסוד. המלכות גם כן היא כפולה. המלכות שבגוף היא עטרת היסוד. כאשר מונים את המלכות כעטרת היסוד, היא נקראת המלכות שבגופו, של האיש, שזה רינפין. אבל יש בחינה אחרת, זה בבחינת הספירות. יש בחינה אחרת, זה בבחינת הפרסופים כמו שנלמד, אבל יש בחינה אחרת שהמלכות היא נקראת פרסוף בפני עצמו, שנקרא בדרך כלל רחל, פרסוף נוגבה, כשם שיש שני שורשים לכנסת ישראל, שזה לאה ורחל, גם המלכות הזאת היא כפולה, רחל ולאה גם כן. טוב, עכשיו, אמרתי שכשמונים את הדעת, לא מונים את הכתר, וכאשר מונים את הכתר, לא מונים את הדעת. אז כדי להבין מה הדיוק הזה דווקא בכתר ובדעת, למה אתה לא אומר כשמונים את החסד, לא מונים את הגבורה, כשמונים את הגבורה, לא מונים את התפארת. העניין הוא ככה. הכתר זה מה שמאפיין את המלך. כאשר המלך גוזר, הוא לא צריך לתת הסברים למה. לכן, כשמונים את הכתר, אז אדם, אנשי העם, עם הארץ, צריך לעשות מה שהמלך רוצה. אז החוכמה ובינה, הם רק אומרים מה צריך לעשות, בלי להסביר. אומרים לחוכמה ובינה, הם נותנים לגוף לעשות את שלהם, נותנים עצה לגוף איך לעשות את שלהם, אבל לא מתוך בחירה. ככה גזר המלך, משרתי המלך אומרים תעשו כך וכך. כאשר מונים את הכתר, אז ההנהגה של כל הבניין מהחוכמה ולמטה, שעל זה נאמר כולם בחוכמה עשיתה, כשמונים את הכתר, אז כל ההנהגה מחוכמה ועד סיום כל שיעור הגוף של האדם, כל שיעור הגוף של הבניין, של העם, של כל המציאות הזאת שמתחילה מן החוכמה, כאשר מונים את הכתר, אין שום מקום לבחירה. ככה גזר. עכשיו, לפעמים הקדוש ברוך הוא מסתיר את הכתר, את ההנהגה הזאת של הכתר, את האור של הכתר. למה? כי לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יבחר בעצמו לעשות את רצון המלך. ואז הוא צריך להפעיל את הבחירה. אתן לך עכשיו דוגמה. למשל, אם הקדוש ברוך אומר, אני לא רוצה שתעשן בשבת. גזר המלך. בא בן אדם, לא למטרה, מסכן, לוקח סיגריה מעשן בשבת. טאף, חותכים לו את הראש. אז אין לו בחירה, אז הוא לא מעשן בשבת. פעם הבא הוא לא יעשן. הוא לא מעשן בשבת. כי המלך גזר. אבל למה הוא לא מעשן? לא בגלל שהגיע למסקנה שצריך שלא לעשן בשבת. גוזרים עליו, הוא חייב לעשות. זה סמכות של המלך. לפעמים, הקדוש ברוך הוא מסתיר את הסמכות שלו כמלך, הוא מתחיל כאדם, כמו על דרך שאדם מתחיל חכם, אדם חכם מתחיל להסביר לשני, לחבר שלו, כדאי לעשות ככה ולא כדאי. ואדם, הוא צריך להבין מה שאומרים לו, מה שהחכם והנבון אומרים לו, ואז הוא צריך להפעיל את השכל שלו, ואז יכול להיות שהוא יבחר בדעתו, כן, כביכול, כן לעשן או לא לעשן. אבל מה שחשוב לענייננו, שהוא יפעיל את מידת הבחירה. אנחנו נראה שלפעמים הבניין הבניין שהוא מראה לנו הוא בניין מתחיל דווקא מן הכתר. יש מקומות אחרים שהוא מתחיל מן החוכמה, מבחינת כולם בחוכמה עשיתה. ואנחנו לאור מה שאמרנו עכשיו נוכל להבין בזאת השם שאלו שני מצבים שונים של גילוי הספירות. אם כן, כאשר מונים את הכתר, לא צריך דעת. תעשה מה שאומרים לך. כאשר השם מסיר את הכתר, ואז כל הבריאה מתחילה מן החוכמה, עד רבה, צריך שהחוכמה ובינה יסבירו לגוף מה לעשות. ההסבר לגוף מה לעשות נעשה על ידי הדעת, שהוא הכלי מעבר מעין יסוד, מעין צינור, שהוא מעביר את החוכמה ואת הבינה לגוף, או לכוחות הגוף, לכוחות הפעולה שבגוף, כדי שהגוף יפעל לא בהפקריות, אלא כמו שהחוכמה, השכל אומר לו. ובשביל זה צריך דעת. לכן החסדים גבורות, שהם משפיעים על הגוף, כמו שנראה, זה הכוחות האלה, כאשר הם מקבלים את החוכמה או בינה, קוראים להם שהם מקבלים עטרות. כי הם כמו עטרות על ראש של זרנפין, שאומר לו על עטרות הבאות מן החוכמה או בינה. ומבחינה זאת, לפעמים הבינה נקחת כתר. כי זה אותו עניין, זה העניין הזה. שלפעמים, בשביל הבחירה, הקדוש הוא מסתיר, כמו שהסתיר את כל יכולתו, את הכוח שלו שהוא בלתי בעל תכלית כדי לראות את העולם, ככה הוא מסתיר את הכוח שלו שהוא בלתי בעל תכלית לגרום לאדם לפעול, להפעיל את האדם, אבל הוא מסתיר את זה כדי שהאדם יפעל מעצמו. כי הלא הקדוש ברוך הוא יש לו מלאכים בלי סוף שיכולים לעבוד אותו. אבל זה לא מה שהוא רצה. הוא רצה שיעבדו אותו בתור בחירה. אז אם כן, כשמונים את הכתר, אין צורך בדעת. כשלא מונים את הכתר, חייבים שיהיה דעת כדי שיוכל הגוף, שכוחות הגוף, שאדם בכוחותיו יוכל לעבוד את השם לפי שכל. זהו, זה לכן מונים את זה. עכשיו הזכרת העניין של 11 ספירות. אז כשמונים את הדעת, אנחנו נראה שלפעמים בדברי הרב זה נראה כמו פטנט. אבל יש עניין כזה שכתוב בזוהר, שנצח ועוד נחשבים כמו שני חצאי גוף. ובבשרי אחד אלוקה, שכשאתה מרים את הידיים, מוריד את הידיים, אתה יכול למעשה לעשות ככה ולעשות את פעולותיך עם צירוף, בצירוף של שתי הידיים שלך. אבל אתה יכול גם כן לעשות עם רק פעולה עם יד אחד. אבל ברגליים אתה לא יכול ללכת על רגל אחת, אלא אם כן אתה מבוכח קופץ. הרגליים מבחינת הגוף הם נחשבים כמשלימים זה את זה, כמו, מבחינת הגוף, כאיבר אחד שהם, כן, שהם איבר אחד מפולג לשתיים. לכן מבחינת הכלים, מבחינת החיצוניות של הנצר ועוד הם כמו אחד. אבל האורות הם שני אורות, וזה אנחנו נראה את זה בשורת הכלים, שבא למלוך קודם כל הנצח, ואחר כך נשבר חלק מן הכלי, ואחר כך ההוד בנפחד. ולכן נצח ועוד לפעמים, למשל כשמדברים על הכלים, נחשבים כאחד. לכן כשמונים את הדעת, בשורת הכלים, כמו שאת תלמד עוד מעט קובי, אתה תיכנס איתנו, כשמונים את הדעת, כשמדברים על השבע הכלים, בדעת עד המלכות, זה הם שבע. איך נצח ועוד נחשבים כאחד, זה לשון הרב. עוד דבר, אני רואה שאנחנו התפשטנו, אבל זה היו הקדמות, אני חושב, די חשובות. עוד דבר שאנחנו אמרנו ביום חמישי, שעניין של ההקבלה בין הספירות לכל העקרונות שאנחנו מכירים בעניין המספר 10. אנחנו קודם כל נתייחס למספרים, ואחר כך נראה מדוע חשוב להתייחס למספרים, כדי להבין גם כן איזה סדר מסוים בספירות. תתאר לעצמך שאני אומר לך מספר, 123. מהמספר 123, אני השתמשתי בספרה מסוימת למאות, אחד, יכולתי לומר 700, 500, אמרתי נגיד 100. 100 זה 1 100. כמה מאות יש? 1. אני אומר 123. 2, 20 זה 12 עשיריות, 12 עשרות. 123, כלומר, יכולתי לומר 153, אמרתי 122. כלומר, לגבי המאות התייחסתי רק למספר 2. לגבי האחדות אמרתי 3. יכולתי לומר 127, אמרתי 123. משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לפניו 10 קופסאות. שהמספר שלהם, מספר 0, 1, 2, 3, עד 9. כשאני כשאני אומר 123, אני פותח לא את שאר הקופסאות, רק הקופסא שיש שם כתוב אליו אחד. פותח את האחד הזה, זה 100. עכשיו, 123, אמרנו יש 10 קופסאות, יש 10 קופסאות מ-1 עד 0. בקופסה הזאת שהמספר ה-1, אני פותח אותה, אתה פותח את הקופסה הזאת, יש בתוכה עוד 10 קופסאות, מ-0 עד 9. כשאני אומר 120 ומשהו, פתחתי את הקופסה, את המגירה הראשונה, את הקופסה הראשונה שיש בה, שהמספר שלה הוא 1 של המאות, ויש בתוך הקופסה הזאת עוד 10 קופסאות, אני מתייחס לקופסה השנייה שקוראים לה מספר 2, כי יש עוד קופסאות אחרות. פותח את הקופסה הזאת 2, יש בה עוד 10 קופסאות. ששמע אני מתייחס דווקא לקופסה שמסומן על ידי 3. אם כן, כשאני אומר 123, מה אני אומר? אני אומר, יש רק מציאות אחת בעולם של הקופסאות שלפניי. יש רק קופסה אחת שהיא מתאימה בדיוק להגדרה הזאת שאמרתי 123, זה רק זה ולא אחר. בסדר? עכשיו, אנחנו אמרנו שיש 10 ספירות. 10 ספירות, אם נתבונן, זה אפשר להקביל את זה לספרות שקוראים להם בסיס, ולא של מתמטיקה, אריתמטיקה. כלומר, זה בסיס. הבסיס של החשבונות שלנו זה בסיס של מ-0 עד 9, זה 10 ספרות, מ-0 עד 9, 0, 1, 2 עד 9, שאני יכול להכניס בתוכם מה שאני רוצה בתנאי שאני ממשיך. למשל, מיליון זה יהיה 1.0, או מיליון ו-12 זה יהיה מיליון 0.12. אם כן, כשאני פותח קופסה מסוימת, אני יכול לפתור בתוך עוד קופסה אחרת, בתוך עוד קופסה אחרת, עד כמה? למעשה, עד האינסוף. הספירות הן 10 ספירות. אבל, הן 10 ספירות, הרב, הרמח"ל עליו השלום בכללות האילן אומר, מספרן שאין להם סוף. כלומר, שבתוך ספירה מסוימת, יש כמו קופסה מסוימת, יש לך עוד 10 ספירות, כמו עוד 10 קופסות. וכן על זה דרך, בקופסה שלישית יש לך עוד קופסה, כמה? עד אינסוף. אם אנחנו יודעים, כמו שנראה את זה יותר בפנימיות, בזאת השם, שלמעשה כל הבריאה כולה היא כמו צל, כמו צל של העולם הרוחני. ונתן דוגמה למשל. למשל, כשאני נותן פחותה לצדקה, נותן שקל לצדקה, עשיתי מעשה חסד בעולם הרוחני. זה עולם חסד, זה מעשה חסד, מידת החסד. אבל חתיכת ברזל הזאת שנתתי הוא לא חסד. זאת אחת מתכת הזאת, זה משהו גשמי. אז יש לחתיכת כסף הזה איזו השלכה, איזו הקבלה למידה רוחנית שקוראים לה חסד. כשהולכים לצבא, שולחים את החרב, השם איש מלחמה, הוא מגלה מידה מסוימת. וכן על זה דרך, כל מה שיש במציאות הוא למעשה צירוף של כמה וכמה וכמה, ספירה בתוך ספירה בתוך ספירה. הדבר הזה תשמרו אותו בזיכרון, כי עוד מעט אנחנו נצטרך להשתמש גם כן במושג הזה כשנדבר על הפרצופים. אם כן, מה שרציתי לומר, שכשם שאין לך מספר בעולם המספרים, שאתה לא יכול לכתוב אותו, האמת זה לא מדויק פחות אריתמטית, אבל כמו שיש לך, אין לך שום מספר שלם, מספר טבעי, מאחד עד וכו' וכו', אחד, שתיים וכו', מספר שלם, מספר טבעי, שאין לך שום מספר שאתה לא יכול לכתוב אותו על ידי שאתה מסתפק בעשר ספירות שזה מאפס, מספרים מאפס עד תשע, כשם שאין לך שום מספר שאתה לא צריך, שאין לך שום מספר שצריך יותר מהתשע מספרים האלה כדי להגדיר אותו מה מקומו בקבוצה הגדולות של כל המספרים, כך בספירות למעשה הקדוש ברוך הוא קבע וגזר לפי רצונו. שיש 10 מיני גילויים, שכל מה שרוצה לגלות במציאות, זה צירוף והתקללות של מספר בתוך מספר, דהיינו ספירה בתוך ספירה. האם הדברים ברורים? שמעון בסדר? קובי? רבי שמעון? עכשיו, זה בדיוק העניין. לא, הכמות אינסוף. יש למעלה יותר מה... האינסוף הזה הוא אינסוף קטן. יש, כמי שיודע, בתורת הקבוצות, יש... דבר פלא גדול, אני לא רוצה כל כך להאריך, אבל אם אתה לוקח מפה, אתה רוצה, אתה צריך קו. אפס, פה אתה זה אפס, פה זה אחד. כמה נקודות יש מ-0 עד 1? יש אינסוף. האינסוף הזה למה שגילה ג'ורג' קונטור. יש יותר נקודות מ-0 עד 1 מאשר יש מספרים מ-0 עד אינסוף המספרים. כן? לא ניכנס לזה מאוד. למה אני אומר את זה? גם כן, ג'ורג' קונטור עצמו, עליו השלום. ג'ורג' קונטור הוא נפטר משוגע. זה דברים שהשכל לא יכול לסבול אותם. כמה יש נקודות מכאן, מ-0 עד 1, כמה יש? יש 2 בחזקת האינסוף של המספרים. 1, 0, 1, 2. 2 בחזקת האינסוף הזה. איך אנחנו יכולים לדבר אינסוף בתוך אינסוף? על זה לא ניכנס, זה לא השיעור שלנו היום. על כל פנים יש מציאות כזאת. לענייננו, כל מספר, מדובר לא המספר, דווקא מספר שהוא מורכב מ-10 ספרות, מ-0 עד 9. כל הספרות, כל המספרים שבעולם, אתה יכול להגדיר אותם על ידי הספרות, 9 ספרות האלה.
מה?
מה? לא. 613 זה גבול מסוים ששם להתפתחות הספרות. כן, מביא את זה.
כמו לעולמות
זה. כן. טוב. זהו. עכשיו אני רוצה לעבור על האוצרות עצמו. כן, לפני שנעבור לאוצרות, אני רוצה לשאול אתכם. אז ביקשתי בתחילת השיעור שמי שיש לו שאלה, יכול, ממש זה כזה שלא להתחיל השיעור, כי מי שיש לו שאלה שירשום אותה, ובסוף השיעור נתייחס לשאלות האלה, בעזרת השם, כדי שיהיה רצף, כדי שיהיה רצף באמירת השיעור. בתחילתו והצופו. האם יש לכם שאלות על היום, מה שאמרנו היום? משהו מיוחד? רשמתם לעצמכם איזה דבר? אפשר להתחיל להמשיך באוצרות? אז גם באוצרות, שאלות שקשורות ממש לגוף הלימוד.
לפי הסדר? של הספר הוא...
לפי הסדר, אנחנו נלמד לפי הסדר. הקדמות שצריכות בעל פה, אנחנו נאמר אותן בעל פה, אבל... בעזרת השם עם הסיוע של הלימוד, של השיעורים שלי, זה יהיה יותר ברור. מה? כי בספר אני לא יכול להגיד לך שורה 21, פה אני יכול להגיד לך שורה 21. גם הספר הוא רצף, החלוקה של הסעיפים, פה היא יותר ברורה. גם בגלל שמי שיש לו ספר, לא בהכרח יש לו אותה מהדורה. ואני נוהג לומר, כשאני לומד, שורה מתחילה במילה כך וכך. כדי, חבל על הזמן, עד שיחפשו את ה... פה אני יכול להגיד שורה 21. בסימן הצבא, אנחנו נתחיל ללמוד עכשיו בפנים. כתוב, השער הזה, התחלה, נקרא שער עיגולים. למעשה, השם שלו צריך להיות דרוש אדם קדמון, ככה צריך להיות. ותראו לפי ההמשך שמדבר על אדם קדמון. אבל מסיבות של טכניות של הדפוסים, הם קראו לזה דרוש אדם, דרוש שער עיגולים. לא טעם שלא נכנס בזה. כן, שורה אחת. שער עיגולים, טוב, זה... שורה שנייה, דרוש אדם קדמון, זה השם של הפרק. כתוב בדבר, בעצחיים, כתוב באוצרות חיים, הקדמה אחת כוללת, מן האינסוף, עד זעיר אנפין. לא עזוב את זה כרגע, חבל. שורה חמש. דע, כי תחילת הכל, היה כל המציאות, אור פשוט, ונקרא אינסוף. נקרא גם כן אור אינסוף, נקרא אינסוף. כבר גזמנו בעל פה ידי הצורך כדי שנוכל לפחות להמשיך. לא היה שם שום חלל ושום אוויר פנוי, אלא הכל היה אור האינסוף. שמונה. שאלה ברצונו הפשוט להציל הנאצנים לסיבה נודעת, והיא להיקרא רחום וחנון וכיוצא. הרב ממשיך בנתינת הטעם, כי אם אין בעולם מי שיקבל רחמים ממנו, איך יקרא רחום, וכן על דרך זה בכל כינויים. כלומר, שכביכול, הקדוש ברוך הוא היה זמן, כל הזמן היה זמן, אלא שבזמן מן הזמנים, הוא רצה, החליט דבר שלא החליט מקודם. החליט שיהיה גילוי לתוארים שלו, וזה כדי שכביכול, כאילו, כאילו תגיד, זה לא נכון, אבל כאילו תגיד, התכונות שלו שהיו בכוח אצלו, יצאו לפועל, על ידי המעשה. הוא התכוון להוציא את התוארים שלו מן הכוח אל הפועל. יש בזה הרבה הרבה מה לפקפק. זה תמוע ביותר. איך אפשר לומר דבר כזה? הלו, אם הקדוש ברוך הוא עשה משהו לצוחקו כדי שיתגלו פעולותיו, זה מראה על, על חיסרון. הוא צריך את האדם כדי שהאינסוף יוכל לגלות את זה פה. זה קשה. ולא רק זה. למה הוא בחר בזמן הזה מן הזמנים לעשות את פעולת הצמצום ולעשות את מה שיותר הוא יסביר? למה לא מקודם? למה אחריכן? הרב המחל, המערכו על השלום בעוצרות חיים מזכיר את העניין הזה. לא בעוצרות חיים, בעץ חיים, לא פה. אבל הוא מזכיר את העניין הזה ואומר שדברים נשגבים ועדיף לו להיכנס בזה. הוא קורא לזה חקירה שאם אדם יוכל להכניס פיל בחור של מחט, אולי גמל, אני חושב, נאמר, גמל בחור של מחט, אז זה יהיה קשה כמו תירוס לשאלה הזאת. אז אנחנו לא נתייחס לזה. אולי אתם רוצים בזה פילוסופיה, אין לי בשביל זה. אין לי בשביל זה, אני רוצה להמשיך. טוב, אבל על כל פנים, ראינו שבהקדמה, מקודם, שבשורה השני, בסיבה השנייה, שורה הראשונה, זה מה שאומר, רצה להוציא את כל התוארים שלו לפועל, לגלות אותם, ואם אין מי שיקבל את התוארים שלו, אז כאילו איך יקרה רחו בחנו. הרב אומר, זה הדבר הראשון, וזה מאוד קלוש, לכן יש עוד שתי סיבות. זה כלל, בכל סיבה, גם אצל כזה רבי חגיטל, לפעמים הוא אומר לך משהו, הוא מביא לך תירוצים, כמה, הרבה תירוצים, וגם סיבה, ועוד פעם סיבה, ועוד פעם שמעתי, ועוד סיבה. תגיד סיבה אחת ונגמור. הרבה פעמים, כשאדם, אדם נדבר עליהם חמורים כמונו, כשאדם, הוא רוצה להגיד משהו, הוא רוצה להוכיח, אבל הוא מרגיש בעצמו שהטעם שהוא נותן לו קלוש, הוא מביא עוד תירוץ ועוד תירוץ ועוד תירוץ. לפעמים כשאדם אומר משהו וחוזר לעצמו הרבה פעמים, והמחבר שחוזר על דבריו הרבה פעמים, זה הרבה פעמים זה, הסיבה היא, כי הוא מרגיש שהחידוש שהוא בא לומר כל כך חשוב, כל כך חידוש נפלא, חבל שיפססו, עוד פעם הוא אומר, חבל שיפססו את הווכת שלו. אז הוא חוזר וחוזר כמה פעמים. ותראה אצל המחדשים הגדולים, גם אצל רבי נחמן עם רסה וזה, הוא יודע בנו שאנחנו עלולים לקרוא את מה שהוא כתב ברווחוף ולא להתייחס לחידוש עצום של מה שאומר, הרבה פעמים הוא חוזר למה שהוא אמר. וזה לא סתם, לא בגללו, הוא יודע, הוא מכיר אותנו, הוא יודע ש... גם הרמח"ל, כן, כן, בטח. אז פה הוא מביא שלוש סיבות דבריית העולם, אז למעשה הסיבה השלישית היא כוללת את הכל, היא כוללת את הכל. מה שאומר, שמי שלא, הוא אומר בסוף, אומר, מי שלא הגיע לידיעה השנייה, נחשב שלא הבין כלום. הוא מביא את זה, אז המאמר הזה לקחתי אותו מספר שקוראים לו, אגרות פתחי חוכמה ודעת, הסעיף האחרון, נונה, האחרון שמדבר על כל החוכמה. טוב. לענייננו, אנחנו נמשיך. אז זה אוויר, אוויר פנוי, כן? הכל היה אור אינסוף, שורה שמינית. כן, כשרלה ברצון הפשוט וכדומה וכו', נמשיך בעשר. ואז, תראה, הבילה הזאת, ואז מראה שהיה לפניכן ואחריכן. אז זה מילה של זמן. ואנחנו דיברנו מקודם עם רבי אברהם, שהזמן הוא גם כן נברא. כן, הבריאה הראשונה, הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, אז לכאורה, הדבר הראשון, מהדברים הראשונים שהוא ברא, הוא ברא את האינסופיות של הזמן, שהעולם תמיד היה, את זה שהעולם היה נצחי לעולם ונצחי לעולם. המושג הזה של נצחיות זה גם כן בריאה. השם למעלה מן הזמן, לכן הוא למעלה מן המושגים שלנו של הזמן. גם את זה שהטבע, הקוסמוס, מתפשט והולך עד שמדענים אומרים שהם לא יודעים עד איפה מגיע הקוסמוס, קוראים לזה, אנחנו קוראים בלשון פשוטה של אפילו אצל אנשי המדע, קוראים לזה זה אינסוף, הקוסמוס מתפשט עד האינסוף. אגב, היה אחד, קוראים לו ברונו במאה ה-17, אני חושב, שהוא היה נוצרי, הוא היה מדען. הוא אמר שהעולם מתפשט עד האינסוף. מחשמה משם זכרה מהכנסייה הזאת, סחפה אותו. כי הוא אמר דבר שהם לא מבינים אותו. אבל לא, הקדוש ברוך הוא את העולם, אם ברא את העולם, לא יכול להיות שהוא מתפשט עד העולם. זה מה שהם אומרים עם הטיפשות שלהם במוח שלהם. אנחנו אומרים, העולם מתפשט עד אינסוף, זה גם כן יצירה, אבל אינסוף זה אינסוף. בשבילך אתה לא יכול להבין איך זה בריאה, שמתפשטת עד אינסוף, או שהזמן תמיד היה, אם כן אתה לא יכול ליישב את זה עם זה שהעולם, שהזמן נברא. כי אתה, יש לך כלים מסומסמים ביותר. השם החליט שיהיה זמן אינסופי, היה זמן אינסופי. החליט שהיה מקום אינסופי, היה מקום אינסופי. זה דברים שאנחנו לא יכולים להבין בשכל שלנו. מה? אין לנו מושג, אין לנו כלים לזה. לכן, ואז, הכל לעבור את היד על המילה ואז, כלומר כאילו היה שינוי אצל הנהגות השם, התלוי בזמן, זה לא ייתכן. אם כן, שורה 10. ואז צמצם עצמו באמצע האור שלו, בנקודת המרכז. אם כן, אמרנו כמה פעמים, עצמו ודאי זה לא עצמות השם, אלא מדובר על אינסוף, או אור אינסוף. אין כל כך הרבה, אינסוף, כן. אינסוף זה לא עצמות השם, חס ושלום. האמצעית שבו, עכשיו אמרנו אמצעית שבו, האמצע זה המרכז, הוא אומר, יסתמש במילה המרכז גם כן בהמשך. ואמרנו, אנחנו לא נעריך כי כבר קצת ירחנו בזה, שנקודת המרכז, כמו תגיד על מישהו, מה הנקודה המרכזית? על מה אתה רוצה לחתור? לאן אתה רוצה לחתור? מה אתה רוצה לומר? תגיד אתנו, נקודה אחרונה, זה התכלית. כן, בתכלית כל האינסוף הזה, דהיינו סוף סוף, למה היה אינסוף? למה יש מציאות של אינסוף? כדי שהיא בריאה. כן, בתכלית הבריאה הזאת, משם התחיל כל הבניין שעליו יבנוי כל המציאות כולה, הנבראת. לכן קוראים לזה נקודה מרכזית, או האמצעית שבו. נקודה האמצעית שבו. ושם, בתוך הנקודה הזאת, תמצם עצמו על הצדדים והזיבות, ונשאר חלל בינתיים. אנחנו הזכרנו את הדוגמה, כדי להבין קצת את הצמצום, של חדר מלא ספוגים, ועומדים ארבע אנשים אחור ואחור, במרכז החדר הזה, והם, יש להם מטריה, פותחים את המטריה. זה מסביר הדוגמה הזאת, ואם כן, הצפוגים מצדדדים לצדדים, מסתלקים לצדדים, נשאר מקום פנוי מן הצפוגים. הדוגמה הזאת היא יפה בדברים מסוימים, ואני רואה שזה לא לגמרי יפה, והמשך אנחנו נבין למה היא בכל כך, לא כל כך, 100%. וזה תלוי בהבנה של מה זה עניין, מה המושג של הצמצום. ועל כל פנים פה, הדוגמה הזאת יפה לגבי התנועה. התנועה הייתה מן המרכז אל הצדדים. גם הדוגמה הזאת של המתחיות שנפתחות במקום המרכז יפה לגבי המושג הזה, המילה עצמה של צמצום, כאילו לגבינו כל הסוגים שהיו במקום הזה הצטמצמו לצדדים, כך שבצדדים יש צמצום שלא היה מקודם של הסוגים. אבל זה לגבינו אפשר להגיד שהסוגים הצטמצמו. מתי אפשר לומר דבר כזה? אנחנו בני אדם יכולים להגיד אחד ועוד אחד שווה שניים, כשאתה יש לך מקום לסוג אחד, ואתה מכניס שני סוגים, בהכרח יש צמצום. אצל השם יתברך זה לא נקרא כל כך צמצום, כי אצלו הוא יכול להכניס בין סוף מה שהוא רוצה, זה לא חסר ולא מוסיף כלום. לכן אני אמרתי, הדוגמה הזאת של הסוגים, אין ברירה, צריכים לדבר בלשון בן אדם. אז אם כן, הדוגמה הזאת מתאימה בבחינה מסוימת לדוגמה, אבל יש דברים אחרים כשנעסוק בימי חמישי על עצם מהו עניין הצמצום, נראה שיש בזה הגבלה בכל זאת. אם כן, מה, יש כמה מושגים פה. ואז צמצם, הגענו לזמן. יש לכם שאלות לגבי האוצרות שהתחלנו עכשיו? כן, אנחנו נמשיך פה בזאת השאלה. וזה היה צמצום הראשון של המציל העליון, כן, אנחנו נגיד מגמור את המשפט. הצמצום שאמרנו עם המתחיות כאילו, זה צמצום הראשון, מכלל דעיקה אחרי את ה...
עד כאן השיעור להיום. אנחנו נסכם את מה שלמדנו, ובכמה עניינים אנחנו גם נרחיב קצת יותר. בתחילה ראינו שלפעמים בכתבי רמח"ל, רב שלום, הרב מתבטא במילה, בביטוי, טוב ממש, כאשר לידו הרב משתמש במילה רע, בלי להדגיש רע ממש. ראינו שיש בזה רמז לכך שיש מציאות של טוב ממש, אבל הרע אינו רע ממש, במובן זה שהוא עתיד להפוך, לחזור להיות טוב, לחזור לשורשו, והכוונה שיחזור להיות טוב, כי גם גילוי הרע הוא גילוי איזה פן של רצון השם לעבודת האדם, שהאדם ישתמש גם ברע לעבודתו. כי אז יתגלה השורש האמיתי של הרע, שעל ידו הקדוש ברוך הוא ישלים את כל כוונתו כאשר הוא ברא את העולם. וזה יתגלה לעתיד לבוא, ולזה קוראים החזרת הרע לטוב. אנחנו גם למדנו בעניין שלוש ידיעות, בעניין מה שגילו המקובלים, שלוש ידיעות בעניין כוונת הבריאה, ואמרנו ששלוש ידיעות אליהם מגבילות לשלוש ידיעות אחרות, שהם שלושה תחומים ברחומת הקבלה. הזכרנו את הסיבה השנייה, והיא הסיבה שהשם רצה להיטיב לנבראים, מכוונה זו נובע מסקנה, נובעת מסקנה חשובה מאוד, שלמעשה כל מה שהקדוש ברוך הוא המציא במציאות, כלומר כל מה שהוא ברא במציאות וכן גם כל מה שהוא מנהיג, הכל יוצא או הכל בא בעקבות החלטתו, רצונו, להיטיב לבריאות. נמצא גם שגם בזה אנחנו מבינים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא כל מה שבא מאת השם יתברך, ואפילו מה שנראה לנו רע, ודאי ששורשו של הדבר הוא ברצון להיטיב, ולכן יתגלה, יבוא זמן ויום שיתגלה שהכל היה לא רק לטובה אלא היה טוב ממש. אחר כך דיברנו על הספירות, הזכרנו את המשנה בספר יצירה, כתוב שם 10 ספירות בנימה, כלומר בנימהות, ברור שלא נרחיב בעניין הזה עכשיו, 10 ספירות בנימה, 10 ולא 9, 10 ולא 11, עוד בעניין הספירות אמרנו שיש הקבלה בין הספירות לעברי הגוף, ובמיוחד הזכרנו את העניין של הכתר חוכמה בינה, שלפעמים בניין המבנה של הספירות, בניין הספירות מתחיל מן הכתר, ולפעמים מתחיל מן החוכמה, ואמרנו שכאשר הבריאה מתחילה, או תיאור הבריאה מתחיל מהכתר, זה מורה על כך שהקדוש ברוך הוא, זה הנהגה כזאת שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו לפי רצונו, בלי לתת שום מקום לבחירת האדם. אבל כאשר אנחנו מתחילים את הבניין הספירות, תהיינו הבריאה, הרב קורא לזה הבריאה, ראשית לבריאה, מתחילים מן החוכמה, אז אנחנו צריכים את מידת הדעת כדי שנוכל להשתמש בחוכמה ובינה, כדי שחוכמה ובינה, השכל, יוכל להשפיע אל מידות הגוף, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. כדי שהחוכמה ובינה, כדי שהשכל יוכל להשפיע, הוא צריך לעבור דרך מעבר, והוא מעבר הזה של האמצעי שהוא הדעת. נמצא שכאשר אנחנו מתחילים את הבניין מן הכתר, אנחנו מתייחסים למציאות כזאת שבה אין מציאות של בחירה אצל האדם, כי השם הוא המלך כאשר כתר מונח על ראשו, והוא מחליט מה לעשות ולא משאיר שום מקום לבחירה, ואנחנו פועלים על פי החלטת המלך ואין לנו שום אפשרות להחליט ולבחור. כאשר מתחילים את בניין הספירות, את הבניין מן החוכמה, אז אם כן מידת הכתר נסתרת, השם מסתיר את מידת הכתר כדי לתת מקום לבחירת האדם, ואז האדם חייב להשתמש גם בחוכמה ובינה שלו, בשכל שלו, כדי לדעת איך להנהיג את גופו, את הגוף, את מציאותו, את העולם, את עולמו. ולכן צריכים את מידת הדעת כדי להעביר לגוף, לספירות הגוף שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, כדי להעביר לגוף את העצות של החוכמה ובינה, של השכל, על ידי ספירת הדעת. וזה עניין של כאשר מונים את הכתר, לא מונים את הדעת, כאשר מונים את הדעת, לא מונים את הכתר, אבל פי שיש לפעמים בדברי הרב, כמו יוצא דופן, על כל מקום כזה, אנחנו נדון ונלמד לגופו של עניין. ואגב, הנהגות האלה, רוב ההנהגות, הן מונעות על ידי מעשה אדם. אדם הראשון, לפני החטא, היה עליו לעבוד את השם, לעבוד את המלך. ולקבל מלכותו כשור לעול. השם ציווה שלא לאכול מעץ הדעת, אבל האדם בחר במידת הדעת. הוא אכל מעץ הדעת, לכן הוא גורש מהמציאות הזאת ששם היה כתר שולט, היה יכול לשלוט ברצונו של אדם על ידי פעולתו של אדם, והאדם בחר לעצמו דרך שזה דרך עץ הדעת, ואז הוא מתחיל לעמול ולעבוד כדי שיוכל להחזיר את מציאותו ולהחזיר את הכתר למקומו, גם בעניין ההנהגות שלו, של האדם עצמו. עוד דיברנו בעניין הספירות שנקראות נצח ועוד, ואמרנו שספירות אלו נצח ועוד זה כנגד שתי רגליים, ואמרנו שהספירות האלה נחשבים לפעמים כספירה אחת, ולפעמים נחשבים כשתי ספירות. על כל פנים נחשבות כשני חלקי ספירה אחת, או שתי ספירות שהן כמו ספירה אחת. חפל גדי גופה, שני חצי הגוף. ואמרנו שלפעמים, אפילו במקרא, כאשר מתוארים עברי הגוף הזוגים של אדם, אז הרבה פעמים אנחנו רואים שדווקא עברי הגוף האלה, אף על פי שהם זוגים, באים בלשון יחיד. כמו למשל, במזמור ע' ג', כתוב, ואנוכי כמעט נטי, נטי הוא כתוב, זאת אומרת כתוב נטוי, רגלי, נטוי זה לשון יחיד, הקרי הוא ואני כמעט נטי הוא רגלי, הקרי הוא לשון רבים, נטי הוא, אבל הכתיב הוא נטוי, נטוי זה לשון יחיד, רגלי זה לשון רבים, הנה נטוי רגלי, במקום נטי הוא רגלי, הקרי תיקן, תיקן אנחנו אומרים נטי הוא לשון רבים. גם כן שם בהמשך הפסוק במזמור עין ג' כתוב כעין שופחו אשוראי, אשוראי זה רגלי, שופחו, הכתיב הוא שופחה, שופחה כלומר אחת, אשוראי זה לשון רבים, שתי רגליים, שופחה, ובמקום להיות שופחו, הנה עוד פעם איברים זוגים של הגוף אשוראי, ואף על פי כן הפועל הוא בלשון יחיד לפי הכתיב שופחה אשוראי. גם שם במזמור עין ג' כתוב יצא מחלב עינמו עברו מזכירות לבב, יצא מחלב עמו, שם מדבר על רשעים שהם כל כך מלאים, אוכלים הרבה ויש להם שומן, כאילו העיניים שלהם מסתכלים מעבר לשכבות שומן חלב שיש מסביב לעיניים שלהם. אז כתוב שם יצא מחלב עינמו, עינמו זה צורה פיוטית של המילה עיניהם, כן, כתוב יצא מחלב עיניהם, כן, עינמו, כתוב יצא בלשון יחיד, צריך להיות יצאו מחלב עינמו, אבל כתוב יצא לשון יחיד. אם כן, איברי הגוף הם בלשון יחיד, אף על פי שאיברי הגוף הזוגים, אף על פי שהם, שהם לשון רבים. גם יש עוד דוגמאות הרבה, למשל בעניין של עגלה ערופה, אז הקנים אומרים ידנו לו שפכו את הדם הזה, שפכו זה לשון רבים, אבל הכתיב הוא שפכה, ידנו לא שפכה. וגם בעניין ידיים של משה רבנו בזמן מלחמת המלאק כתוב והיא ידיו אמונה, ידיו זה לשון רבים, היה צריך להגיד ותהיינה ידיו אמונה, אבל כתוב והיו ידיו אמונה. הכלל בעניין הזה הוא שלפעמים התוצאה של פעולה מסוימת היא תוצאה מושלמת כאשר הפעולה נעשית דווקא על ידי שני האיברים, למשל הליכה תהיה שלמה רק כאשר אדם הולך עם שתי רגליו. אז יוצא שאף על פי שמתייחסים לרגליים כברים זוגים, לפעמים הפועל הוא לפי התוצאה. כאילו תגיד, הרגל שלו, הרגליים שלו הלך. עוד בעניין הספירות, אנחנו למדנו שיש הקבלה בין הספירות למספרים. וכשם שמספר יכול להיות אינסופי, ואף על פי כן הוא מורכב רק מספרות, 10 ספרות מ-0 עד 9, אף על פי כן אתה יכול להשתמש ב-10 ספרות האלה מ-0 עד 9 כדי להגדיר כל מספר שבעולם. כך הספירות מורכבות מספירה של ספירה של ספירה של ספירה, למשל גבורה שבתפארת שביסוד שבנצח שבחוכמה שבחוכמה שבנצח שבחוכמה שבתפארת שבכתר וכו' וכו' עד אינסוף. וזה פירוש למה שכתב הרמח"ל עליו השלום בספר כללות האילן בפרק הראשון, הוא אומר על הספירות, וזו לשונו, 10 מדרגות הן מידתם שאין להם סוף. דיינו, הם 10 ספירות, כנגד הספרות 0 עד 9, כן? ואף על פי כן, מידתם שאין להם סוף, כי יש ספירה בתוך ספירה, כמו שאמרנו. בסוף השיעור אנחנו הצלנו את הספר הקדוש אוצרות חיים, בהתחלה, דיינו שער העיגולים שנקרא דרוש אדם קדמון. לא התייחסנו ממש לשמות של הכותרות האלה, למה נקרא שער העיגולים ולמה נקרא דרוש אדם קדמון. מתחילים משורה 5, דע כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אור אינסוף. לא היה שם שום חלל ושום אוויר, כלומר שום חלל ושום אוויר פנוי, אלו דברים, אלו מושגים שנלמד אחר כך, אלא הכל היה אור אינסוף, אור אינסוף. שורה 8, ושאלה ברצונו הפשוט להציל הנאצלים לסיבה נודעת, והיא להיקרא רחום וחנון וכיוצא, כי אם אין בעולם מי שיקבל רחמים ממנו, איך ייקרא רחום, וכן על דרך זה בכל הכינויים. אלו, זו הסיבה הראשונה שהזכיר הרב באגרות פתחי חומה ודעת, כן? שורה 10, ואז צמצם עצמו באמצע האור שלו, בנקודת המרכז, אמצעית שבו, ושם צמצם עצמו, כלומר אינסוף, או אור האינסוף, או עצמו האינסוף, כמובן לא המציל, ושם צמצם עצמו אל הצדדין, והזירות, ונשאר חלל בינתיים, וזה היה צמצום הראשון של המציל העליון, ואנחנו אמרנו שיהיו עוד צמצומים אחרים, כמו שאנחנו נלמד בהמשך בעזרת השם. תודה.